אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כי כשמונטסקי הגה את הרעיון הזה, הוא דיבר על כך, הוא אמר זאת, שמבין שלוש הרשויות, הרשות השופטת צריכה להיות הנחותה ביחס לשתיים האחרות, משום שהיא הרשות הכי פחות דמוקרטית. היא היחידה שלא יושבים בנבחרי ציבור. אבל איך הפכנו את המצב הזה? אני לא אומר שהיא צריכה להיות נחותה ביחס לשתיים האחרות, אבל האם היא צריכה להיות עליונה על השתיים הנבחרות?
את המילים האלה אמר שר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה, ומייצגות קול ברור בוויכוח הנוקב שמתקיים בישראל ביחס לכוחו של בית המשפט העליון אל מול הרשות המחוקקת והמבצעת. היום בגבוהה גבוהה נתעכב רגע על עת הדברים, נבקש להבין מהי הפרדת רשויות, מה ההיגיון העומד מאחורי המושג, ומדוע הוא חשוב לדמוקרטיה, בייחוד לדמוקרטיה שלנו כאן, בישראל.
גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייץ'.
היי, אני ויויאנה דייץ', אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום נצלול אל המושג הפרדת רשויות. ננסה להבין את השורשים הרעיוניים שלו, לבחון איך הם מתקיימים במציאות בישראל, ואולי גם לפענח כמה תובנות ביחס לוויכוח על פיקוח בית המשפט על עבודת הכנסת והממשלה. איתי באולפן דוקטור אייל חוברס, מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. דוקטור חוברס היה שותף בכתיבת הספר הימין הקיצוני החדש, שיצא לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בספר ובשותפיו דנים בעליית הסמכותנות בימינו, ובהקשר זה גם בהפרדת רשויות. שלום דוקטור חוברס, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב, תודה שהזמנת אותי ויויאנה.
בשמחה רבה. אז נתחיל מההתחלה, מהי הפרדת רשויות?
לפני שאני מסביר את המושג, אני רוצה להגיד משהו על השימוש העברי במושג הפרדת רשויות, כי באנגלית אנחנו מדברים על division of power, powers or separation of powers, אני אתייחס עוד מעט להבדל גם בין שני המושגים האלה.
כלומר, הפרדת כוח או עוצמה פוליטית.
בדיוק, וכאשר אנחנו מדברים בעברית, המילה רשות היא לא בכך נותנת את הקונוטציה של עוצמה או כוח. ויש לנו רשות הדואר ורשות שדות התעופה וכדומה. ולכן אני חושב שכאשר משתמשים במושג באנגלית, מיד ברור שמדובר בעוצמה ומדובר בחלוקתה. וזה איכשהו לא ברור בעברית באותו אופן.
מטושטש, הכוח כן. מטושטש, נכון. העוצמה מטושטשת.
נכון. יש כמה תפיסות למה בעצם הדמוקרטיה המודרנית אימצה את השיטה של הפרדת רשויות. מזווית אחת, אפשר להגיד שמדובר בחלוקה של עוצמה. שהרעיון הוא איך למזער ככל האפשר את ריכוז העוצמה בידי רשות אחת. או בידי
בוא נזכיר פוט. רגע, יש לנו שלוש רשויות, יש לנו רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת.
נכון.
שזה כנסת, ממשלה, בית משפט.
נכון.
אוקיי. Okay.
עכשיו, הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו הוא התפתחות המדינה המודרנית מהמאה ה-16 והלאה, כאשר מצד אחד מתפתחת מדינה ריבונית, שאנחנו פוגשים את המושג הזה של ריבונות אצל הוגים כמו בודן והובס ואחרים. והם מדברים על ריבונות כריכוז העוצמה בידי גוף אחד שהוא אחדותי, לא ניתן לחלוקה, מתמשך ואבסולוטי מבחינת הסמכויות שלו, כלומר הוא מעל החוק ולא כפוף אל החוק. מצד שני, בערך באותם מאות אנחנו רואים גם את התפתחות מושג האינדיבידואל ואת התפתחות החשיבות שלו בחברה ובפוליטיקה המודרנית ואת כל התפתחות שיח הזכויות. אז נוצר איזה פרדוקס מאוד משמעותי, שמצד אחד יש לנו מדינה רבת עוצמה, כמו שלא הייתה לנו קודם לכן, ושהיא מין ייצור חדש שאנחנו לא הכרנו ממדינות בעבר, מבחינת הממדים השונים שנתונים למהותה.
בגלל, אתה מתכוון לגודל המדינה?
בגלל גם הגודל, גם מבחינת הצבא שעומד לרשותה, מבחינת יכולת שלה להטיל מיסים, מבחינת היכולת שלה לחוקק ולכפות את החוק וכדומה.
כן.
מצד אחד, המדינה המודרנית היא, מבחינה פוליטית, היא יצור חסר תקדים מבחינת העוצמה שלו. ודווקא באותה תקופה גם מתפתח המושג של האינדיבידואל והמחשבה שהוא עומד ביסוד הסדר הפוליטי, כולל אצל הובס, למשל, באמנה החברתית. ולכן, השאלה היא, איך אנחנו, מה שמתפתח לאחר הובס, עם מונטסקיה, ולאחר מכן עוד יותר עם קבלת החוקה האמריקאית, זה השאלה איך אנחנו מגבילים את העוצמה של המדינה הזאת שיצרנו אותה, איך אנחנו למעשה מפצלים את הריבונות הזאת שהובס הציג אותה כאחדותית, איך אנחנו מפצלים אותה באופן שהיא תהיה מורכבת מכמה כוחות שונים, אשר יאזנו אחד את השני או יבלמו אחד את השני, ולא תהיה דומיננטיות יתר של גוף אחד על פני החברה כולה, באופן שיסכן את החירות של אזרחים, ויסכן את המיעוטים בתוך המדינה.
בוא נתעכב שנייה על מונטסקיה, ונגיד הוא 118 מונטסקיה?
כן.
בצרפת?
נכון, אמצע 118, הוא מפרסם את הספר שלו, כן.
ובאיזה הקשר הוא ספציפית כותב? כאילו, הדברים האלה קורים בצרפת, זה משהו...
לא, אנחנו מדברים לפני המהפכה, אבל הוא מתחיל להכין את הקרקע מבחינה רעיונית.
לפני המהפכה הצרפתית.
כן, לפני המהפכה הצרפתית, והוא מושפע יותר מהמבנה של המשטר באנגליה, והוא כותב את הספר שלו על הפרדת הרשויות, או את הפרק על הפרדת הרשויות, מתוך השראה של אנגליה.
ומה הוא אומר לנו?
אז רגע, אני רוצה רגע, אם אפשר רגע לחזור אחורה.
בטח.
שמצד אחד אנחנו מדברים על הפרדת רשויות כהפרדה של עוצמה. וזה משהו שמונטסקיה מדגיש את הפן הזה.
כלומר, של ההפרדה.
של ההפרדה, אוקיי? אבל יש עוד צורה להסתכל על זה, והצורה השנייה להסתכל על זה, זה אומר, זה לא רק ההפרדה של העוצמה כדי לשמור על החירות, אלא... במדינה המודרנית אנחנו גם צריכים לפעול לפי Division of Labor, חלוקת תפקידים. כלומר, אם אנחנו מדברים על החברה המודרנית שבמכלול החיים שלנו יש תהליכים של התמחות, ושאנשים שונים וגופים שונים מתמחים בפונקציות שונות.
כן.
אז אנחנו גם יכולים לחשוב על המדינה ככה. כלומר, שהמדינה בעצם צריכה להיות מופרדת מבחינת ה... פונקציות השונות שהיא ממלאת,
כן.
לרשויות שונות, אשר כל אחת מהן מתמחה במילוי של פונקציה מסוימת. כלומר, השאלה היא לא שאלה של עוצמה כל כך, וחלוקתה, אלא שאלה של התמחות, והתמקצעות בתחום מסוים. למשל, זה הכי בולט אולי בתחום של השיפוט, שאנחנו לא בהכרח רוצים שכל אחד או אחת יהיו שופטים. כי זה דורש ידע רחב של החוק, וניסיון של הרבה שנים, ו... איזשהו תהליך של התמחות, והייתי אומר, הזדהות עם המוסד שאני חלק ממנו.
זה נשמע יותר כמו ובר, או שזה קודם לו.
אני כן חושב שאת צודקת במובן הזה, שהחשיבה הזאת מדגישה יותר את הפן של המוסד. ההנחה היא שלמוסדות שונים יש פונקציות שונות, יש להם מסורות שונות, יש להם נורמות שונות, והאנשים שנטועים בתוך מוסד מסוים,
כן.
מאמצים את הזהות שהמוסד הזה נותן להם. כלומר, ששופט או שופטת, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם, יאמצו את הנורמות המשפטיות שהם חלק ממערכת המשפט, ולצורך כך הם יוכלו להתגבר על כל הנטיות האישיות או הפוליטיות שלהם. ואותו דבר לגבי הרשות המחוקקת ו... הרשות המבצעת,
ששם ונכון. ששם יש פחות התמקצעות, יש המון חברי כנסת חדשים, שרים חדשים, זה לאו דווקא, לא אצל כולם, זה המקצוע שלהם.
גם זה נכון, והיום בכלל, הטיעון הזה הקלאסי, שהוא, אנחנו מוצאים אותו למשל בפדרליסט, של, בדמוקרטיה, של, על פי החזון של מדיסון, שהוא מדבר על זה שלכל מוסד יש רשות, יש את הרצון משלה, כן, רצון משלה ומסורת משלה, אנחנו רואים שהתפיסה הזאת הרבה פחות משכנעת היום, ושבטח ברשות המחוקקת אנשים פועלים על פי, הרבה יותר על פי הזהות הפוליטית שלהם,
נכון.
מאשר על פי הזהות המוסדית.
נכון.
וזה תהליך באמת שהוא מאוד בולט בשנים, בעשורים האחרונים.
בכמה מילים, הפרדת רשויות, יש לה שני היבטים, אחד של התמקצעות והזדהות עם המוסד, אם זה הרשות השופטת, המבצעת או המחוקקת, ודבר שני, איזונים ובלמים, כלומר שהעוצמה הפוליטית גם מתחלקת וגם כל רשות יכולה לבלום את השנייה, וכך אף רשות לא צוברת, או אדם או קבוצה, לא אמורה לצבור יותר כוח. נכון. מהשנייה, ואז הדמוקרטיה נשמרת.
נכון. אז למרות שאנחנו מדברים באמת, כמו שאמרת, על הפרדה ועל חלוקה, אנחנו גם מדברים על איזונים ובלמים ביניהם, כאשר יש למשל בארצות הברית, לנשיא יש זכות וטו על חוקים, ואנחנו יודעים שהסנאט מאשר את השופטים לבית המשפט העליון, ויש מכלול של אמצעים במדינות שונות, ככה שרשות אחת יכולה להגביל רשות אחרת, ובאיזשהו מקום הן צריכות לפעול בסופו של דבר בשיתוף פעולה מסוים. והייתי אומר שיש כאן איזשהו איזון בין קונפליקט מובנה, כלומר, ראיית הקונפליקט כדבר חיובי,
קונפליקט בהקשר של...
קונפליקט בין רשויות, קונפליקט בין תפיסות עולם, קונפליקט אפילו בין הפרסונה שאתה מזדהה איתה, מצד אחד, שזה משהו שצריך, חשוב להדגיש, שהדמוקרטיה המודרנית מאמצת את הקונפליקט כאחד מהיסודות שלה, והיא לא מאמצת את תפיסה הרמונית של הסדר הפוליטי. כן, הקונפליקט הוא חלק מהאופן שבו אנחנו מקיימים את הדמוקרטיה המודרנית, בגבולות מסוימים.
של כן? דיון.
שגבולות של דיון, גבולות של החוק, גבולות מתוך ראייה שבכל זאת יש בינינו סולידריות.
כן.
אבל מצד שני, לא מדובר כאן באיזושהי הרמוניה, שאנחנו כולנו מאמינים באותו דבר, ויש לנו את אותם אינטרסים. ומצד שני, הקונפליקט הזה מזווית אחרת, את יכולה לראות אותו גם כאיזשהו פרספקטיבות שונות על אותה מציאות, שצריך לאיכשהו לאזן את הפרספקטיבות השונות הללו. הפרספקטיבה של הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת, הן שונות. ולכן אנחנו מחפשים איזשהו איזון ביניהם, להגיע לאיזשהו נקודה שהן מצטרפות לכלל מדיניות אחת.
זה מעניין, כי תוך כדי שאתה מדבר, זה מצד אחד... מאוד ברור, העניין הזה שצריך להיות איזשהו איזון. מצד שני, יש איזו תחושה שהמחוקק בסוף, כאילו הכל נובע מהמחוקק, הכל נובע מהכנסת, כלומר, במקרה שלנו, מהפרלמנט, כי הם אלה שמחוקקים את החוק שעל פיו ישפוט בית המשפט ותבוצע עבודת הממשלה. מה יש לך להגיד על זה?
לכאורה זה נכון, בטח בשיטה שלנו, שהיא שיטה פרלמנטרית, שבה הכנסת היא הגוף הדומיננטי, לכאורה, שהממשלה צריכה לתת דין וחשבון לכנסת, וחבריה מתמנים על ידי הכנסת ומקבלים את אמונם. הם לא נבחרים באופן, חברי הממשלה לא נבחרים באופן עצמאי. אבל המציאות היא יותר מסובכת, מכל מיני סיבות. ואנחנו רואים, ואני מניח שנדבר על זה עוד מעט, תהליך של שקיעה של פרלמנטים בכל העולם, לא רק אצלנו. אצלנו זה, אני מניח, מאוד בולט למאזינים שלנו, אבל אנחנו רואים תהליך דומה בקונגרס האמריקאי, אנחנו רואים תהליך דומה באנגליה, שגם שם יש שיתוק פרלמנטרי, ובמקומות אחרים, כלומר, אנחנו רואים איזושהי מגמה כזאת, שמחלישה של חלשות הפרלמנטים בעולם, אני לא אגיד בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, והתחזקות במיוחד של הרשות המבצעת.
אוקיי, אנחנו נגיע לזה. לפני כן, אנחנו עוד נשאר רגע ברעיון הכללי, ואני רוצה לשאול אותך, יכולה להיות דמוקרטיה בלי המערכת הזאת של איזונים ובלמים והתמקצעות?
אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, כי אני מניח שהדמיון הפוליטי שלנו עכשיו הוא לא הדמיון הפוליטי היחידי שיש. ואנחנו יודעים שהיו שיטות אחרות בעבר שפעלו בצורה יותר מורכבת, כן? באתונה האזרחים היו גם פעילים פוליטית, אבל כאזרחים והצבעות וכדומה, אבל הם גם היו שופטים. במקרה הצורך הם גם יכלו לשמש כמושבעים וכאנשים שחורצים דין על מישהו. אז אני חושב שאנחנו לא צריכים להניח שחלוקת הרשויות היא הדבר היחידי שאפשרי. אבל כיום, מתוך איזשהו הניסיון שהצטבר בעת המודרנית, והניסיון שהצטבר במיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה, והעלייה של הפשיזם והנאציזם אשר בדיוק פעלו כנגד הפרדת הרשויות,
כן.
אנחנו רואים את הפרדת הרשויות כתנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה.
אז לפני שאנחנו מדברים על תהליכים שקורים לכל הרעיון הזה בכל העולם, ואנחנו גם נגיע לישראל, בואו נתמקד בישראל עוד לפני היום, ונסביר ככה בגדול איך ההפרדה הזאת מתקיימת אצלנו. הרשות המחוקקת, הכנסת, הרשות המבצעת, הממשלה, השופטת, בית המשפט. בואו נגיד כמה מילים איך הכוח מתפזר וההתמקצעות מתרחשת.
מבחינת בית המשפט, מדובר בדרך כלל אצלנו באנשים שבאים מתוך מערכת המשפט. יש מעט אנשים שבאים מבחוץ, עורכי דין פרטיים, ראינו קצת בשנים האחרונות, אבל זה לא דבר שכיח. ויש לנו את הוועדה למינוי שופטים שהיא ממנה. התהליך הזה הוא בשנים האחרונות עבר תהליך של פוליטיזציה.
בוועדה למינוי שופטים?
כן, אנחנו רואים שאם בעבר היה, התהליך הזה היה לחוץ לעיני הציבור, והיה מסתכל בכל מיני דילים בדוח הוועדה, היום זו תמונה מאוד מאוד שונה. אנחנו רואים שמפרסמים את שמות המועמדים, אנחנו רואים שיש הרבה יותר מאבקים פנימיים בתוך הוועדה. התהליך עבר פוליטיזציה מאוד מאוד גדולה.
אבל זה לא דבר חיובי? אם פתאום זה יוצא אל האור, זה לא יכול להיות דבר חיובי?
אני לא חושב שזה שלילי בהכרח. אני חושב שיש בזה גם מן הטוב. אני חושב שזה מחייב יותר פלורליזם בתוך הבחירה של המועמדים. השאלה, עד כמה זה ילך ועד כמה אנשים ירגישו בסופו של דבר מחויבים לכוחות בתוך הוועדה שבחרו בהם, כי חלק מהאנשים שיושבים בוועדות האלה הם פוליטיקאים. אז האם שופט עליון מסוים ירגיש מחויב לחברי כנסת או לאגף מסוים בתוך הכנסת בגלל שתמכו בבחירה שלו או שלה? כלומר, זה, תהליך הפוליטיזציה יכול לעבוד לכל מיני כיוונים. מצד אחד הוא יכול להגביר את הפלורליזם בקרב השופטים,
כן.
בבית המשפט העליון. מצד השני הוא יכול גם לפעול כ...
אני אגיד לך למה אני שואלת, אני לא כל כך מבינה את ההבדל, כי גם קודם, אומנם זה לא היה לעיני הציבור, זה היה יותר, כמו שאמרת, בהסכמים פנימיים, אבל יכול להיות שגם קודם השופט הרגיש מחויב לאותו פוליטיקאי שישב בוועדה.
אני חושב, עד כמה שאני יודע, שהדבר, בוא נאמר, שהכוח הדומיננטי בעבר היה שופטי בית המשפט העליון עצמם שישבו בוועדה.
Mm-hmm.
ובדרך כלל הפוליטיקאים, חברי הכנסת, הלכו יחד איתם.
הבנתי.
היום המצב הוא מאוד שונה. הם נדחקו מעמדות הכוח שלהם, והם צריכים להגיע לכל מיני הסכמים בתוך הוועדה, ככה שאני חושב שה... מחויבות הפוליטית, הסיכוי שהיא תהיה קיימת, היא יותר גדולה מאשר בעבר.
בוא נלך רגע צעד אחורה.
כן.
אנחנו האזרחים והאזרחיות בוחרות בעצם את בית המחוקקים. בבית המחוקקים, ברוב של 61 ח"כים, נוצרת קואליציה ונבחר ראש ממשלה.
מינימום, שעומד... כן.
מינימום, כן, כמובן. כלומר, הממשלה יוצאת מהכנסת.
נכון.
הרשות השופטת היא היחידה שהיא כביכול עצמאית ובאמת מקצועית ביחס לענייננו. אז בואו נדבר שנייה על מערכת האיזונים והבלמים בתוך הדבר הזה. איך, מה יוצר מה והאם זה קורה בישראל או פחות?
אוקיי, אני רק רוצה הערה שכמה שאני זוכר, מבחינה תקציבית, התקציב של השופטים ושל משרד המשפטים, הוא איננו, כן, תלוי ברשות המבצעת. אז יש פה איזשהו תלות תקציבית שהיא לא, זה לא שהתקציב הוא קבוע ועצמאי, אלא יש פה איזשהו שוט סמוי של הרשות המבצעת על הרשות השופטת מבחינת התקצוב של הרשות השופטת. אבל זה בהערת שוליים. בישראל, כמו שאמרת, הרשות המבצעת באה מתוך ה... כנסת. ולכאורה, היינו מצפים שהכנסת תהיה דומיננטית בתהליכים הפוליטיים בארץ, ודאי בתהליכי החקיקה, שהיא תמלא את שתי הפונקציות החשובות של הכנסת, שתי הפונקציות שלהם, אחד, באמת ליזום חקיקה, והנחה היא שהכנסת יכולה, בהקשר של ההתמחות שדיברנו עליה, שהראייה שלה היא יותר רחבה, יותר כללית, שיש לה יותר אפשרות לחקור ולהשוות עם מקומות אחרים ולהבין את ההשלכות של החקיקה. כלומר, שהיא יכולה להתמחות באמת במעשה החקיקה, והיא לא כפופה לאינטרסים פוליטיים מיידיים, כמו הרשות המבצעת.
כן.
אז מצד אחד היינו מצפים שרוב יוזמות החקיקה יבואו מהכנסת, ודבר שני שהיינו מצפים זה שהפיקוח שלה על הממשלה, שזה התפקיד השני הבולט של הכנסת, שהוא גם כן יהיה פיקוח אפקטיבי, ושהוא יהיה משהו שיש לה מספיק כלים כדי לפקח על הממשלה. אלה שתי הפונקציות הבסיסיות שאנחנו מצפים מהכנסת. אלא שבישראל מה שאנחנו רואים שיוזמות החקיקה הן בעיקר יוזמות ממשלתיות. יש את ועדת השרים לענייני חקיקה. מרבית החקיקה בישראל נעשית כיוזמה ממשלתית. לפעמים היא יכולה להתחיל כיוזמה פרטית, אבל הממשלה מאמצת אותה. ולמעשה הממשלה שולטת באופן מאוד ניכר בכל תהליכי החקיקה.
גם היא מהווה רוב בכנסת, כאילו גם אם לא הממשלה, הקואליציה היא, כלומר יש שם משחק פוליטי מאוד מאוד ברור.
נכון, אבל אין את אותו מתח שהיינו מצפים שיהיה, גם בתוך הקואליציה, בין חברי כנסת, מהקואליציה, שיכולים ליצור בריתות אולי עם חברי כנסת אחרים, כדי לקדם נושאים מסוימים מהאופוזיציה, כן? אנחנו רואים תהליך שבו חברי הכנסת של הקואליציה למעשה מכפיפים את כל יוזמות החקיקה שלהם ליוזמות החקיקה של הממשלה. ומאבדים את האוטונומיות שלהם מבחינת היוזמות החקיקתיות.
מה ההבדל? מה קרה? למה אנחנו רואים את זה?
יש מספר סיבות לזה, אני חושב, צריך להתמקד בהם. סיבה אחת זה שפשוט המשאבים שעומדים לרשות הכנסת הם משאבים מאוד מוגבלים. כלומר, אם אנחנו מדברים על 120 חברי כנסת, זה מספר נמוך של חברי כנסת.
ביחס לאוכלוסייה, אתה מתכוון.
ביחס לאוכלוסייה, אם אנחנו מסתכלים למשל על שוודיה, זה נדמה לי 349.
ומה האוכלוסייה שם? דומה
אותו
לנו?
אותו דבר, אותו סדר גודל. נורווגיה, שהיא אוכלוסייה יותר קטנה, אולי כ-6 מיליון, יש שם 169 חברי כנסת. אוסטריה, אם אני זוכר נכון, 244 חברי פרלמנט.
שאוכלוסייה בערך כמו שלנו?
כן, שאוכלוסייה בערך כמו שלנו. כלומר, אנחנו מדברים בישראל על 120 חברי כנסת, שזה מספר יחסית מאוד נמוך.
אוקיי.
הם צריכים להיות חברים במספר רב של ועדות. כל חבר כנסת חבר בשלוש, ארבע ועדות. היכולת שלהם באמת ליזום חקיקה, להתמחות בתחום מסוים, כאשר יש להם מעט עוזרים פרלמנטריים יחסית, שעומדים, עובדים איתם, ומרכז מידע בכנסת, שהוא לא באמת יכול לספק להם מספיק מידע במגוון של נושאים. מהבחינות האלה, אני חושב שהם נמצאים בחולשה מבנית, ביחס לממשלה, שעומדים לרשותה הרבה יותר משאבים.
וגם לא נשכח שאולי שליש מחברי הכנסת הם גם שרים.
אז יש פה, זאת נקודה לדעתי מאוד מאוד חשובה. נקודה
כן.
מאוד חשובה, שחלק גדול מחברי הכנסת ראינו שעם הזמן, עכשיו נניח את החוק הנורווגי בצד, אבל המגמה הכללית בארץ הייתה שיותר ויותר הממשלות גם גדלו, גם שרים וגם סגני שרים, ככה שנוצרה חפיפה פרסונלית גדולה בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, הרבה יותר ממה שבריא לעשות, כי האינטרסים של הממשלה הופכים להיות האינטרסים של הכנסת. מה שעוד הייתי רוצה להדגיש בהקשר הזה, ונראה לי מאוד חשוב ומאוד בעייתי שקורה, תהליך שקורה בארץ, והוא המבנה של המפלגות עצמן.
אוקיי.
היום בארץ אנחנו רואים מגמה של יותר ויותר מפלגות אשר מוותרות על הבחירות הפנימיות שלהם.
כל רוב המפלגות החדשות, יחסית,
נכון,
כמו באמת
חוסן לישראל, כן. שס וכולי, מפלגתו של ראש הממשלה עצמה, נדמה לי שאין בבחירות.
המפלגה של ליברמן.
של ליברמן, כמובן. כן. כלומר, אנחנו רואים שיש כן. מגמות אנטי-דמוקרטיות בתוך המפלגות עצמן.
אוקיי.
כאשר, קודם כל, מבחינה נורמטיבית, כיצד אתה יכול לדבר על אוטונומיות ועל חירות ועל שוויוניות, כאשר בתוך המפלגות עצמם הערכים האלה לא מתקיימים. כלומר, אנשים נמצאים בתחושה שגורלם הפוליטי תלוי במנהיג המפלגה.
כלומר, יש משהו בתרבות הפוליטית, שזה כאילו מאיפה שבעצם אנחנו מתנהגים, מאיפה שנוצרות הנורמות, שהוא מלכתחילה קצת בעייתי. עוד לפני שהגענו לכנסת ולממשלה, יש איזושהי בעיה בהתנהלות של המפלגות.
נכון. א', הייתי מציין שזה תהליך שהלך והידרדר, כי כן היו פה מגמות של דמוקרטיזציה, אבל איכשהו הם נבלמו, וכאשר יש מפלגה כמו יש עתיד, שהיא כוח פוליטי דומיננטי או משמעותי מאוד בארץ, והיא לא באמת מאמצת עקרונות דמוקרטיים בתוכה, ועכשיו היה ניסיון מסוים, אבל זה לא באמת התממש, לעשות בחירות פנימיות בתוך יש עתיד, אז אנחנו רואים שבעצם המגמות האלה, לא רק שהם... אנחנו מתבססים על תרבות פוליטית בעייתית, שזה גם נכון, אבל בעצם אותן מגמות חיוביות שהיו של לפתוח את המערכת נבלמו. עכשיו, אם נחזור לסוגיה שהעלית קודם, אם יש מספר מוגבל של 10 איש בתוך הקואליציה, שהם הדומיננטים מבחינה פוליטית, שהם מחליטים על המפלגות שלהם, אז למעשה אין 120 חברי כנסת אוטונומיים, אין 120 קולות עצמאיים, אין 20 אנשים שפועלים על פי ראות עיניהם. יש 10 אנשים, לצורך העניין, שמכתיבים את סדר היום הפוליטי. הם בדרך כלל חברי ממשלה, ולכן הריכוז של הכוח הפוליטי בישראל, בגלל השילוב הזה של שיטה פרלמנטרית מצד אחד, עם היעדר דמוקרטיה פנימית בתוך המפלגות מצד שני, יצר כאן איזשהו שילוב של ריכוז עוצמת יתר, בידי הרשות המבצעת.
כלומר, יש בעיה בפיזור העוצמה.
כן, בעיה מאוד מאוד משמעותית. בכנסת הזאת ובממשלה הזאת, אנחנו רואים קצת מגמה אחרת, כי אנחנו רואים קואליציה מאוד הטרוגנית, וראש ממשלה שאין לו את הכוח לכפות על הממשלה שלו דברים, אז יש כאן איזשהו תהליך אולי של תיקון, אבל... עד הממשלה הזאת, זה בהחלט המגמה שראינו.
זה מה שאתה קורא לו סמכותנות?
תראי, סמכותנות זה מושג שהוא, באמת אנחנו דנים בו במדע המדינה די הרבה בשנים האחרונות, וביתר סעד כמובן, מאז נשיאותו של טראמפ. ומדובר במגוון של תופעות שאנחנו קושרים אותן בסמכותנות, אבל כמו ש... העלית, אחד המאפיינים הבולטים של הסמכותנות, זה התחזקות הרשות המבצעת על פני הרשויות האחרות.
שאצלנו זה בעצם מה שאמרנו, שיש את 10 אנשים הבולטים בכנסת לצורך העניין, שהם גם שרים כנראה, וכוחם חזק על פני הכוח שאמור להיות מפוזר בין כל המחוקקים.
נכון. אבל הייתי מוסיף לזה עוד משהו.
כן.
בישראל אנחנו לא ראינו עדיין את הפוליטיזציה של הרשות השופטת, כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות, נוסח פולין או הונגריה או טורקיה. כלומר, מה שקרה בפולין למשל, זה ניסיון, הממשלה הצליחה למנות שופטים מקורבים לבית המשפט לענייני חוקה, יצרה שם גוף אשר הוא יכול להעמיד לדין משמעתי, שופטים, כולל שופטים לבית המשפט העליון. כלומר, הם פיתחו מנגנונים של בקרה ומשמוע של הרשות השופטת באופן אשר מאוד החליש את כוחה. לזה אנחנו לא הגענו עדיין בישראל. אנחנו ראינו, כן, שראש הממשלה הקודם תקף את המשטרה, תקף את הפרקליטות, תקף גופים אחרים. את שומרי הסף, כן? וזה גם כן מאפיין את הסמכותנות המתקפות האלה על גופים שמגבילים את עוצמת ראש הממשלה ועוצמת הרשות המבצעת. אבל עוד לא ראינו פוליטיזציה והחלשה סיסטמטית של הרשות השופטת, כמו במדינות אחרות, למרות שיש חברי כנסת שקוראים לכך במפורש לעשות את הדבר הזה.
נכון, שמענו את הדברים של אמיר אוחנה בתחילת הדברים, ובאמת יש ויכוח ממש על כוחו של בית המשפט ועל זה שהוא מבקר מדי, שהוא לא, המוסד שאינו נבחר, מבקר מדי את המוסדות שכן, שזה הכנסת והממשלה, זה הטיעון שהוא נכנס יותר מדי, והוא לא מדבר בשם ריבונות העם. אני חושבת ששם זו נכון, הרטוריקה.
כן, זה אחד הטיעונים שאני, האמת היא, תראי, אין ספק שבית המשפט יש לו עוצמה ניכרת, ואין מה לעתיד בכך ספק, והמהפכה של בית המשפט העליון יכול לבטל חוקים, היא מאוד מאוד משמעותית, יש לו את הסמכות לבטל את חוקי הכנסת.
לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נשמע רגע את דבריו של אחד מהמקדמים העיקריים של המהפכה החוקתית, השר לשעבר דן מרידור מהליכוד.
היה ברור שאנחנו עושים שינוי משמעותי, מהפכני, בכך שפעם ראשונה הכנסת, שהיא הרשות המכוננת שקובעת חוקה, מגבילה את עצמה כמחוקקת, מעתה היא לא תוכל לחוקק בלי הגבלה פגיעה בזכויות האדם, ובית המשפט יוכל לפרש ולקבוע האם חוק מסוים פוגע פגיעה לא מידתית, לא ראויה בזכויות האדם.
אז בואו נסביר שנייה, המהפכה החוקתית מייצרת איזשהו שינוי במערכת הזאת של הפרדת רשויות, כי עכשיו הרשות השופטת יש לה את הסמכות להתערב בחוקים במידה והם לא חוקתיים, נכון?
נכון.
בואו נסביר כן. את זה, איך אתה מסביר את זה במילים שלך?
של הרשות השופטת, כמו שאמרת, יש את הסמכות לפסול חוקים כאשר הם נוגדים חוקי יסוד, או נוגדים את ערכה של מדינת ישראל, כמו
שבית המשפט... שני חוקים שנחקקו ב-92, נכון? ב-1992?
לא רק הם.
אוקיי.
יש לנו...
נכון, יש לנו עכשיו. נכון.
חוקי יסוד, יש לנו חוקי יסוד הממשלה, חוקי יסוד הכנסת.
נכון, אבל ב-92 פתאום זה הופנה, זה התחזק המגמה הזאת.
ב-92 זה חוק כבוד האדם וחירותו. שהוא הסדין האדום. של שעומד בפני מבקר המהפכה
וחופש החוקתי, העיסוק, חוק יסוד חופש העיסוק.
ונדמה לי 94, אם אינני טועה. אבל אולי אני טועה. בכל אופן, שני החוקים האלה, הם החוקים שעל בסיסם נעשתה המהפכה
כן.
התחוקתית.
כן.
Okay? עכשיו, צריך לציין בהקשר הזה,
כן.
שעד היום בית המשפט פסל מעט מאוד חוקים. של הכנסת.
18,
כן. כמה שאני זוכר.
כן, גם אני.
אז אם אנחנו מדברים על המספרים האלה, אז צריך לראות שיש פה הרבה דיבור על כוחו המוגזם של בית המשפט העליון, כאשר בפועל הוא לא השתמש בהם במידה רבה, והוא מאוד נזהר בשימוש בכלי הזה שעומד לרשותו. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, שהוא נראה לי לא פחות חשוב בהקשר הזה. מדברים על כוחו המוגזם של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון לא מחליט על פתיחה של מלחמה או על חתימה על הסכם שלום. בית המשפט העליון לא מחליט על מדיניות כלכלית. הוא לא מחליט אם נלחם בעוני או לא. הוא לא אחראי על פתרון מצוקת הדיור בישראל. הוא לא אחראי על עומסי התחבורה בישראל. הוא לא אחראי על שמירת איכות הסביבה בישראל ופתרון הבעיות האקלמיות. כל כך הרבה נושאים, הרי גורל ומשמעותיים. שהם באחריות הכנסת והממשלה, בלבד שבית המשפט לא מתערב בהם, כן? יכול להיות תיאורטית שהוא יכול להתערב בהם, אבל לא, בפועל הוא לא מתערב בהם. כלומר, הנושאים הגדולים והמשמעותיים ביותר בחיינו, כקהילה וכאינדיבידואלים, הם בידי הרשות המחוקקת והמבצעת.
אז למה הביקורת הזו?
הביקורת הזאת, לדעתי, היא משמשת ככלי רטורי לניגוח, כאשר צריך להעמיד איזשהו אויב שאנחנו מנסים לגייס את התומכים שלנו סביב האויב המשותף הזה. אז פעם אחת זה בית המשפט העליון, פעם אחת זה יכול להיות מיעוטים, פעם אחת זה יכול להיות, לא יודע, אויבים מבחוץ. כלומר, יש נטייה לצבור עוצמה פוליטית, וזה אחד הדברים שמאפיין את הסמכותנות, לצבור עוצמה פוליטית דרך הצבת אויבים. מדומים או אמיתיים, ולצערי, אני חושב שזה מה שקורה גם ביחס לבית המשפט העליון, שכאמור, אני חושב שמפריזים מאוד בעוצמתו, וצריך לזכור, אנחנו מדינה שנמצאת בקונפליקט בין שני עמים, מתקיים כיבוש צבאי, על פי חוק, כן? מה שנקרא belligerent occupation, בגדה המערבית. בית המשפט העליון לא צמצם את זה, או לא אסר על המדיניות הזאת של המדינה, כבר הרבה מאוד עשורים. אז אני חושב שיש כאן איזושהי הצגה מעוותת של הנושא הזה. ויאנה, אם אני יכול, אני רוצה להגיד עוד נקודה שקודם לא מספיק הדגשתי אותה. אמרנו שהסמכותנות היא מאופיינת בהתחזקות הרשות המבצעת. אבל יש הבדל מאוד גדול בין הסמכותנות ובין הפשיזם. והעניין הוא שהסמכותנות מאוד...
כן, בתקופתו של ביבי כל הזמן שמענו, פשיזם.
ואני חושב שזה שימוש לא נכון במושג. כי הסמכותנות היא לא מבטלת את הדמוקרטיה. כלומר, יש לנו רצף בין משטרים שכן כמעט עושים את הדבר הזה, אבל בדרך כלל שאנחנו מדברים על סמכותנות, אנחנו מדברים על נסיגה של הדמוקרטיה ולא על ביטולה. כי למנהיגים סמכותניים באופן כללי, מאוד חשוב לשמור על המראית עין של הדמוקרטיה. גם אורבן וגם רדואן וגם מנהיגים אחרים, הם לא מבטלים את הדמוקרטיה. הם רוצים בתי משפט, הם רוצים רשות מחוקקת, הם רוצים עיתונות. השאלה שלהם היא איך להגביל את כוחם של המוסדות והגופים הללו באופן שלא יסכן את עוצמתם. אבל
כלומר, לשמור על השלטון. ולקדם את האינטרסים שהם מאמינים בהם.
נכון.
ראינו את זה בארצות הברית בתקופה של טראמפ.
נכון. שזה, לא, אז נראה לי שהם מאוד חשוב.
למרות שהדמוקרטיה שם...
הדמוקרטיה שם היא במצב מאוד מאותגר. ואני חושב שההשלכות של זה עלינו ועל העולם, הן השלכות... שקשה עוד להבין את משמעותן, כי אם הדמוקרטיה החזקה בעולם, היציבה בעולם, המשפיעה ביותר מבחינת, לא רק מבחינת עוצמתה, מבחינת האתוס הדמוקרטי, אם המדינה הזאת, תוך כמה שנים, הגיעה למצב שהיא אליה והגיעה, אני חושב שזה שולח מסר מאוד בעייתי לעולם כולו, ביחס לחסינות של הדמוקרטיה, ביחס לאפשרות שלה להתקדם בתנאים המודרניים, מבחינה זאת, אני חושב שאנחנו עדים לתהליך שהוא יכול להשליך על כל העולם מבחינת התוחלת הדמוקרטיה.
אני רוצה לאתגר אותך קצת.
כן.
ולשאול... אם יכול להיות שכל מה שאנחנו מדברים והופך להיות לזה שיח, באמת אנחנו מדברים על סמכותנות והפרדת רשויות בהקשר הזה, זה לא איזשהו מאבק של האליטה הישנה לשמור על עוצמתה, ואיזושהי התנגדות לאיזושהי באמת דמוקרטיזציה שלא מוצאת חן בעיני, אצלנו אפשר להגיד שזה השמאל, בארצות הברית הליברליים, כאילו יש איזשהו תהליך שהכל פתאום נפתח ובאמת נהיה יותר פוליטי, ואולי זה לא דבר שלילי, ואולי האליטות הישנות בעזרת איזשהם טיעונים אינטלקטואליים, מנסים פשוט לשמר את הכוח.
א', יש מאבק של כוח, אני מסכים, נכון, זה אי אפשר להציג את זה, כאילו יש פה איזשהו... מאבק של...
טוב ורע.
של טוב ורע, ומאבק רק למען ערכים נעלים.
כן.
אני לא חושב שזה ככה עובד בחיים הפוליטיים. השאלה היא, האם בתוך המאבק הזה יש גם ערכים ומוסדות ונורמות ומסורת, שאנחנו רוצים, אנחנו חושבים שהם ראויים. ואני חושב שמה שקורה כאן זה שנכון, יש קבוצות שמודרות בארץ, במקומות אחרים, הקבוצות האלה קיבלו עוצמה פוליטית בחלק מהמקומות. זה תהליך שהרבה פעמים הוא תהליך חיובי. השאלה, האם יש מישהו שבאמת רוצה לוותר על הזכויות הפרט שלו? האם יש מישהו שרוצה לוותר על זכויות המיעוט שלו? שהיום הוא מיעוט וכמו לא היה רוב?
שבעצם הסמכותנות יכולה להוביל לזה?
בדיוק.
לצמצם יותר, כי אמרנו שהיא לא מבטלת את הדמוקרטיה,
נכון,
זה
נכון.
לא לבטל, יותר לצמצם.
נכון. אז... אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור זה הסמכותנות היא לא מציעה כאידיאולוגיה את צמצום הזכויות שלנו. היא לא אומרת, בוא נצמצם את זכויות הפרט. היא לא אומרת, בוא נציג תפיסה חדשה של האדם ושל החברה ושל הכלכלה. כלומר, אלא, אי אפשר להשוות אותה לקומוניזם בזמנו.
היא לא אוטופית.
היא לא אוטופית וגם לא כוללנית.
אוקיי.
אלא, אני חושב שצריך יותר לראות אותה כאסטרטגיות של עוצמה בגבולות המשחק הפוליטי, כאשר בתוך זה פוגעים בזכויות של קבוצות מסוימות, או מצמצמים את כוחם של מוסדות מסוימים, שאני לא בטוח שהתומכים של אותם מנהיגים סמכותנים באמת ייתנו לזה יד, או באמת תומכים בזה כעיקרון.
ואם אנחנו באמת חוזרים להפרדת רשויות רגע, ובהקשר של סמכותנות, אז אמרנו, כבר הזכרנו קודם ש... הכוח מבוצר במספר מאוד מאוד מצומצם של חברי כנסת. בעולם יש איזשהו ניסיון לצמצם את כוחה של הרשות השופטת, ובעצם מה שמתחזק זה הרשות המבצעת, ואנשים מסוימים בה. נכון? זה התהליך שאנחנו מדברים עליו.
לא, אני חושב שאת צודקת. אנחנו רואים תהליך של התחזקות הרשות המבצעת, וכמו שאמרת, חלשות של שתי הרשויות האחרות, ואנחנו רואים גם את ריכוז העוצמה הפוליטית לא רק בידי הרשות המבצעת לכשעצמה, אלא בידי מנהיג או מנהיגה מסוימים, ככה שיש גם פרסונליזציה של העוצמה הפוליטית בתוך אותה רשות מבצעת. כאמור, זה לא דבר טוטלי, יש מגבלות עדיין על העוצמה הזאת, אבל זה תהליך שהוא בהחלט נוכח והתחזק. אם מסתכלים על הדוח של מכון כמו Freedom House, מי שרוצה יכול להסתכל שם ולראות
שזה דוח על הדמוקרטיה,
דמוקרטיה בעולם, או מדינות מסוימות, ויש כמה מדדים, אחד מהם של Freedom House, אחר של The Economist, ורואים במגמות של ירידה באיכות הדמוקרטיה בעולם מתחילת שנות ה-2000. מקריסת הגוש הסובייטי, יש איזושהי תקופה של דמוקרטיזציה, ולאחר מכן, בתחילת שנות ה-2000, מתחיל תהליך של נסיגה שהוא כמעט בכל האזורים בעולם. הוא לא מתייחד לאזור מסוים. והשאלה באמת שעומדת בפני אנשים שהדמוקרטיה יקרה לליבם, זה איך לבלום ולהיאבק בתופעה הזאת.
אם היינו מקיימים את השיחה הזאת לפני שנה, היא כאילו הייתה יותר במודל של ישראל. כי יכולנו למקם אותה ביחס למנהיג חזק, שכבר מושל המון שנים, ובאמת מבקר בצורה חריפה את בית המשפט, וכולי וכולי. אבל היום אנחנו במצב שראש הממשלה שלנו, מפלגתו עם 6 מנדטים. ובאמת הקואליציה מורכבת, היא באמת קואליציה של איחוד כוחות. איך תופעת הסמכותנות מתיישבת עם זה בישראל?
א', כאדם חילוני אני לא קל לי לדבר על ניסים, אבל כן, זה נס מסוים שקרה לנו מהרבה בחינות. אני חושב, א', הביקורת הזה שיש ראש ממשלה עם 6 מנדטים מאחוריו, היא נכונה. יש פה בעיה מבחינת הדמוקרטיה, ואי אפשר לבטא את הטענה הזאת. יחד עם זאת, אני חושב שאחרי ראש הממשלה הקודם, יש משהו מאוד בריא בכך שיש ראש הממשלה שהוא חלש יחסית פוליטית, ושאזרחי ישראל רואים שלא צריך להיות, בוא נגיד, אדם בליגה אחרת כדי לתפקד כראש ממשלה. גם אדם שהוא בשר ודם יכול לתפקד כראש ממשלה באופן סביר, ואני אומר את זה כמישהו ש... מותר לי להגיד, לא הצביע עבור בנט, אבל אני יכול לראות את זה, שיש תהליך של דימיסטיפיקציה של המנהיג, שהיא מאוד מאוד חשובה
כלומר,
בישראל
היום.
כלומר,
אולי הכוח חוזר למוסדות, או כאילו יש משהו שחוזר לשיטה.
נכון, פחות הייתי אומר דגש על הפרסונה,
כן.
ויותר דגש על המערכות ועל
נכון,
המוסדות.
נכון.
וגם, דבר מאוד חשוב גם כשקרה, זה באמת, אם השיטה של הימין בארץ הייתה לבקר את הערבים, ולפחות עד הבחירות האחרונות, היה הרבה מאוד לא רוצה להשתמש במילים בוטות כאן ברדיו, אבל התהליך היה להציב את הערבים כ... אם לא אויבים, אויבים בפוטנציה.
לא ערים לקלפיות.
כן, נכון. ואני חושב שמה שקרה בקואליציה הזאת, ברגע שבנט וליברמן עובדים עם מרץ ועם הבאס, כן, התהליך הזה הוא תהליך היסטורי, שאנחנו... הדינמיקה הבסיסית של הסמכותנות, אשר בנויה על הסתה כנגד קבוצות כאלה ואחרות, הוא נבלם כאן. ויכול להיות שזה משהו שישאר איתנו. אבל אני רוצה, אם מותר לי עוד מילה.
בטח.
תראי, אני חושב שאנחנו, אוקיי, אז אנחנו, יש לנו הפוגה קלה בתהליך הסמכותני שראינו אותו, ושהוא הלך והתעצם בשנים האחרונות. אבל, הוא בקלות יכול לחזור. והתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, אם אנחנו לא ננצל אותה לחיזוק הדמוקרטיה, מבחינת חקיקה, מבחינת חינוך, מבחינת אימוץ אמות מידה של פעולה בתוך המערכת הפוליטית על פי עקרונות דמוקרטיים, אם אנחנו לא נבין שניתנה לנו שעת חסד כדי לנסות ו...
איך? בדוגמה, באיזה דרכים אתה רואה שהן הקריטיות ביותר? לא צריך עכשיו לעשות תוכנית שלמה, אבל...
תראי, יש... עניין של חקיקה ששוקלים לחוקק, כמו שאנחנו יודעים, של הגבלת כהונת ראש הממשלה. זה דוגמה אחת. אני חושב שבמערכות החינוך אנחנו חייבים לעשות איזשהו מהלך גדול של פיתוח והעמקת החינוך לדמוקרטיה במדינה. גם בבתי הספר, ואם יורשה לי להגיד, גם בתוך האוניברסיטאות, שאני חושב שהנושא הזה הוא די מוזנח. צריכה להיות כאן גם מערכת משולבת בכל מיני רמות אשר תיקח את טיפוח הדמוקרטיה כיעד של המדינה, כי אחרת אנחנו נגיע במצב מוחלש לאפיזודה הבאה.
ובהקשר של הרשויות עצמן?
תראי, אני חושב שאחד הדברים המאוד חשובים שצריך לקרות, א', זה מאבק על דמוקרטיזציה בתוך המפלגות, ותהליך של הענקת יותר עוצמה לכנסת, בכל מיני מישורים, למשל הסמכויות שלה לביקורת על הממשלה, שהן מאוד מוגבלות היום. אני חושב שאם אנחנו נתחיל לחשוב איך אפשר לחזק את הכנסת מבחינת הסמכויות שעומדות לרשותה, והמשאבים שעומדים לרשותה, יכול להיות שזה משהו שגם כן ראוי לחשוב עליו.
גם כשרוב הכנסת היא חלק מהקואליציה?
כן, כי הדבר הזה, אנחנו לא צריכים להסתכל עליו רק היום, היום זה רק 61 חברי כנסת. אבל אנחנו צריכים להסתכל לטווח הארוך. בטווח הארוך, ככל שהכנסת תהיה יותר חזקה, זה יאזן את העוצמה שהיום בעיקר נמצאת בידי רשות המבצעת.
אז אנחנו חוזרים לשלטון החוק, ורוצים לחזק את הרשות שמייצרת אותו, את שלטון החוק. נשמע לך?
כן.
אוקיי. אז תודה רבה לך, דוקטור אייל חוברס. תמיד, תמיד מעניין לשוחח איתך. הפעם לא כתלמידה. אני ויויאנה דייטש, תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסקטים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה ונשתמע במחשבה הבאה.